שלום. אנחנו פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא, כי תבוא אל הארץ, והיה לשון שמחה. כלשונו של אור החיים הקדוש, אין שמחה כביאת הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. ההבנה שבעצם זה ארץ אשר השם דורש אותה, אשר השם אלוקיך נותן לך, יש פה נתינה אלוקית, לא כדוגמת המוטיבציה של עמים להתיישב בארץ מצד חיפוש קרקע לרגליהם ותו לא, אלא יש פה מעורבות אלוקית אשר השם אלוקיך נותן לך. יש פה עניין אלוקית, יש פה ייעוד, דבר שמחייב אותנו להתבונן בעניינה של הארץ, כמו אדם שמקבל מתנה ממישהו רם מעלה, אז גם כשהוא רוצה לזלזל במתנה, מתחשק לו להפקיר אותה או למכור אותה, תמיד הוא נזכר מי נתן לו. כמה אנשים שומרים על מזכרות מאנשים יקרים, בוז יבוזו, כן? כל מי שמנסה לקחת את זה מהם או לקנות את זה מהם, כן? לא שומעים. אתם יודעים מי נתן לי את התכשיט הזה, מי נתן לי את הרהיט הזה, אתם יודעים של מי הכיפה הזאת, מאיזה בת זה, הכיפה הזו עשויה ממעיל עליון של האדמור, את הכיפה הזו אני לא נתן לאף אחד. אז אותו דבר גם פה, והיה כי תבוא אל הארץ. והיה לשון שמחה. אז בעניין זה רציתי לראות איזה רש"י לדרכנו, שמתייחס באמת כאן בדבריו למעלת ארץ ישראל. זה מופיע בפרק כ"ז, פסוק י"ז. כן, בדרך אגב, זה מופיע בקיצור, יותר באריכות. אנחנו נראה את זה גם בספר דברים, בפרק י"ט, אולי כדאי כבר להחזיק אצבע בי"ט י"ד, אנחנו צריכים את שתי המקורות האלה, י"ט י"ד גם, י"ט י"ד, מתחילת שישי, לא תשיג גבול רעך, אשר גבלו ראשונים בנחלתך, אשר תנחל בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. זה פסוק אחד, כן? והפסוק השני נאמר בתמצית בפרשת הקללות, כן? כמו שאמרנו בכ"ז י"ז, ארור משיג, משיג גבול רעהו, ואמר כל העם אמן. פה בפשטות נזכר האיסור של השגת גבול, גבול קרקע. אבל ביתר פירוט, כמו שאמרנו, זה מופיע לפני כן בפרשת שופטים, ואנחנו צריכים לראות את רש"י רגע שנייה אחת בפרשת שופטים, כן? אומר רש"י בפרשת שופטים, לא תשיג גבול, לשון נסוגו אחור, שמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור, לתוך שדה חברו, כלומר מרחיב את גבולו. כי ירחיב השם גבוליך, לא שאתה תרחיב את גבוליך אל תוך גבול חברך. אז אם כן, לא תשיג משון הסוגו אחור, כלומר שמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור, חלוקת הקרקע שלו. סימנו לו עד לפה, והוא לוקח את הקו הזה של הגבול שלו ומרחיב אותו לפה. כן? וכך הוא אוכל את נחלת זולתו, כמו משחק ארצות. כשהיינו ילדים היינו משחקים, לא יודע אם בדורות האלה משחקים את זה, אבל בזמננו היה הרבה אדמה, היום זה הכל אספלט, אין איפה לשחק את המשחק הזה. בזמננו זה הכל היה הכל אדמה, אז היינו משחקים הרבה במשחק שנקרא ארצות. כן? מה זה ארצות? ארצות פירוש דבר שעושים עיגול גדול גדול גדול, יש שתיים שלושה משתתפים, כל אחד מקבל חלק מן העיגול, זה הבית שלו, זה הנחלה שלו. ויש לך מקל, ועם המקל אתה עושה פיסוק הרגליים גדול. עכשיו התפקיד שלך זה לנסות לכבוש את חברך, כמה אתה יכול. ולפי הקשת, כן, ריחוק, הקשת שאתה עושה, ככה אתה בעצם מרחיב את גבולך. כל אחד בתורו. זה משחק קצת יותר, עם כללים יותר מורכבים, אבל העיקרון הוא, כן, שזה כיבוש ארצות, השגת גבול, מה שנקרא. משחק קצת מיליטנטי, קצת שתלטני, קצת אימפריאליסטי. לא יודע מאיפה בא לנו הדחף לשחק את המשחק הזה. אהבנו את המשחק הזה. תחושת הכיבוש, תחושת הגדלת השטח שלך. אולי זה בא לך, לא, בעצם לא חייב להיות. סך הכל לנו מרחבים גדולים בקיבוץ. כן? לא אמר אדם, צר לי המקום בקיבוץ, תמיד, כן? מגרש המשחקים שלנו הסתרע בדרך כלל, כן? מתחילת הקיבוץ ועד סופו, כן? אז לא מסתבר שזה היה איזשהו ביטוי לחסך, כן? במרחבים. לא יודע מאיפה זה בא. אולי בגלל שהיינו חיים בתוך מציאות כלכלית כזו, שכל אחד היה מקבל, כן? כמו חברו. אז זה הפריע. אנשים רצו להתפשט, להתרחב. הרגישו שאי אפשר שכולם יקבלו את אותה ביצה, כן? את אותה מרגרינה. אנשים רוצים קצת, יכול להיות שזה בא משם, לא יודע. נשאיר את זה לפסיכולוגים. בכל אופן, זה נקרא השגת גבול. לשון הסוג הוא אחור, שמחזיר סימן חלוקת הקרקע שלו לאחור, אל תוך שדה חברו. למען הרחיב את שלו. כמובן טיפוס שכנראה לא שמח בחלקו. כן? טיפוס שלא שמח בחלקו. לא מיצה עדיין. כן? את החלק המיוחד שלו. אם אדם יודע למצות את חלקו, מן הסתם, הוא לא ימהר להרחיב את גבול חברו. אגב, אדם שגם יודע שהשטח שלו, זה השטח שבו הוא צריך לבטא את משימת חייו, הוא גם ינהג בחירות, כן? בכבוד, כלפי חלק חברו. כי להרחיב את גבולך לתור גבול חברך, יש בזה בעיה גדולה מאוד, אתה בעצם שומט את הקרקע, יכול להיות קרקע פיזית, יכול להיות קרקע רוחנית, שומט את הקרקע מתחת לרגל חברך. בכל אופן, הוא רוצה להרחיב את שלו, הוא לא מבסוט בחלק הקטן שלו. כן? תראו את אומות העולם, יכולים להילחם על איזה אי בפוקלנד, אין להם מספיק ארץ גדולה. כן? ארצות ענקיות, אוסטרליה, נלחמים שם על כל איזה מילימטר, על כל קנגורו, הם יכולים לצאת למלחמת עולם, שלא יקחו להם איזה סנטימטר מתחת לרגליים. ארצות ענקיות, מה חסר לך? תסתכל איזה מדבריות יש לך, תראה איזה שטחים יש לך. וארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, הולכת יחפה. כן? אנחנו עוד נותנים הארץ הזאת, בושה וכלימה, כן? כל הארצות האלה, תסתכלו, צריך ללמוד מן קצת. והלא כבר, או, עכשיו תראו מה שאומר לנו רשי, וזה הפואנטה. והלא כבר נאמר לא תגזול, כן? מה תלמוד לומר לא תשיג? עמד אל העוקר, תחום חברו, שעובר בשתי לבין. העוקר גבול חברו עובר בשתי לבין. אחד זה לא תגזול, ואחד זה לא תשיג. שתי לבין. לא תגזול, ולא תשיג. כן? אדם שמשיג גבול חברו בארץ ישראל, הוא עובר על שתי לבין. אחד זה איסור גזל, ואחד זה איסור לא תשיג. זה מה שאומר רש"י בהמשך, יכול אף בחוץ אל הארץ. האם גם בחוץ לארץ אדם שמשיג גבול חברו, כן? מנדל משיג את גבול חברו, כן? של חברו בפולין. האם הוא עובר בשתי לבין? תלמוד לומר, בנחלתך לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים נחלתך, בנחלתך. כלומר, בנחלתך אשר תנחל, בארץ ישראל עובר בשתי לבין, בחוץ על הארץ אינו עובר אלא משום לא תגזול בלבד. כן, יש חילוק. חוץ על הארץ הוא עובר רק בלב אחד, וארץ ישראל הוא עובר בשתי לבין. מה מקור ההבדל בין חוץ לארץ לארץ ישראל? קודם כל, כמו שאמרנו, איסור שלא תגזול הוא איסור שנוגע בעצם, אני אומר, לקניינו של הזולת, לכלי, לחפץ של הזולת. אותו חפץ שאדם משתמש בו, זה יכול להיות, כן? בוא נדבר על הקרקע כרגע. הקרקע הזו, נדבר ישר על הקרקע ונראה. בקרקע יש לנו שתי דינים. יש לנו דין של ממון, כן? שמצד היותה של הקרקע ממון, הרי מי שמשיג את גבול זולתו, הוא עובר על גזל, כי הקרקע הזו היא ממון. על הקרקע הזו הוא בנה את ביתו, על הקרקע הזו הוא נטע את הירקות שלו. זאת אומרת, הקרקע הזו יש לה ערך נדלני במובן מסוים, נכון? הרי אין שום איסור בתורה, תראו לי מקום שכתוב שבתורה, בתורה שאסור לאדם למכור את קרקעו. צריך להשאיר לעצמו דלת אמות, כי אדם בלא דלת אמות אינו אדם. אבל איפה כתוב שאסור לאדם למכור חלק מקרקעו, להשתמש בזה כנדלן? בסדר גמור. אדם יכול להזכיר את קרקעו לאנשים אחרים, כן? שיתעו שם את פירותיהם, את ירקותיהם, אין שום בעיה בזה. זאת אומרת, רואים בעליל שקרקע בכלל, כן? ובכלל זה גם קרקע של ארץ ישראל, יש לה דין ממוני. יש דיני ממונות בקרקעות בארץ ישראל. אנחנו לא מתביישים להתייחס לארץ ישראל כאל דבר ממוני. ודאי. זה רובד מאוד חשוב. האדם הוא גם בעל גוף. ומצד זה שהוא בעל גוף, הוא לא יכול, כן, להתעלם מגופו ולהגיד, אני נשמה, נשמה שנתת בי. הגוף זה דבר של ממוני. לא, מצד היותו בעל גוף, הוא צריך לאכול ולשתות ולישון. אבל אם הוא יחשוב שהוא רק גוף, פה מתחילה הבעיה. הבעיה היא שאדם מתרשם יתר על המידה, הוא עשוי להתרשם יתר על המידה מהנוכחות הנדלנית, מהנוכחות החומרית של הווייתו ומציאותו. אני בעל גוף. כיוון שאני בעל גוף ועוד כמה דברים כאלו אחרים, אז אני עיקר קיומי ומציאותי זה מצד הגוף, ממילא. אני לא צריך לנהוג בעצמי, וגם לא בך אגב, כבוד מעבר להיותך בעל גוף. זה הכל. אני לא מבחין שיש בך משהו נוסף. תן רק להסתכל עם הרנטגן, רגע, רגע. הרנטגן? אה, אני רואה שם עצם מתחת לאור. אז גם הרנטגן לא גילה הרבה. רואים, כן, יותר רחוק, יותר שקוף, רואים, כן, את העצמות מבפנים, אפילו את הלבלב רואים, רואים את הכליות, אבל זה עדיין החומר. עדיין החומר. נכון, בלי הרנטגן הוא מכוסה בבשר, עם הרנטגן אני רואה אותו, אבל זה עדיין חומר. לא ראיתי בחיפושי, כן? לא מצאתי שום נשמה, לא מצאתי שאר רוח, לא מצאתי מימד עמוק יותר. ממילא, כיוון שלא מצאתי, ממילא יחסי אליך, מה הוא? יחסי אליך הוא יחס רק על פי הנתפס ונראה בעיניי. זה היחס שלי כלפיך. ומזה אגב, מתפתחת מערכת יחסים ייחודית לתפיסת עולם כזו. איך אומר, איך כתוב בספר ראשית? על איסור שפיכות דמים, ומיד באיסור שפיכות דמים, כן? לא זוכר את הלשון של הפסוק, כתוב כי בצלם אלוקים ברא את האדם. מה אנחנו לומדים מזה? למה כתוב אחרי איסור שפיכות דמים בצלם אלוקים ברא את האדם? זה בא להגיד שתי דברים. אל תשפוך את דם זולתך, כי יש לו צלם. חייו חשובים. ואם לא תכיר בעובדת הצלם, תשפוך את דמו. זאת אומרת, שפיכות דם, בין שפיכות דם כפשוטו, כן? בחרב ובנשק. בין שפיכות דם במובן של הלבנת פנים, שהיא ביזיון עצום וגדול, מוטב ישליך עצמו לכבשן, ולא ילבין פני חברו. כל שפיכות דם היא תוצאה של חוסר הבחנה בערך הפנימי של האדם. לא רק שפיכות דמים. אגב, גם לשפוך את דמו בלשון הרע. כן? אז הוא אומר את זה בפרשה הקודמת, שעד כי תצא, שכל מי שאומר לשון הרע לחברו, לא תלך רחיל, איך כתוב שם, אחרי זה כתוב, כי ריבון אנשים. אומר רשי, למדת שאם אומר לשון, לא, זה יש שם סמיכות בין שנאה לבין לשון הרע, ושנאה איש האחרון, ואחרי זה איסור לשון הרע, לא תלך רחיל. מכאן אתה למד, שכל מי ששונא את חברו, סופו שמדבר עליו לשון הרע. כלומר, ברגע שאנחנו שונאים את הזולת, מה זה שנאת הזולת? שנאת הזולת ייתכן רק כאשר אני לא מבחין ולא מכבד את ייחודו. לכן אני מרשה לעצמי לשנוא אותו. בכל אופן, כשאתה שונא אדם, אתה גומר לשון הרע. למדנו מזה שאסור לנו לתפוס לא את עצמנו ולא את הזולת, ולא את ארצנו, רק במובן הקנייני החיצוני, מצד הערך השימושי שלה, הנדלני שלה, הקנייני שלה. אף על פי שזה ודאי חשוב. ודאי, אנשים שקנו קרקע בתל אביב לפני 60 שנה ב-4 לירות ישראליות, היום, כן, יש לנו קרובי משפחה, יש להם בדיזנגוף 200, יש להם שתי קומות. אתם יודעים מה זה שתי קומות בדיזנגוף 200? הקומה הראשונה יש בית מרקחת, למעלה יש עוד איזושהי דירה כזו גדולה וענקית, אני יודע כמה חדרים שם יש, כמה זה שווה, או-הו, משהו, קנו את זה מתי? בתחילת היישוב. לא יודע כמה קנו, 200 לירות ישראליות, אני יודע כמה קנו את זה. והנה דמם נדרש, עכשיו הם יכולים לקבל על זה הרבה דמים. או, אז יש לזה ערך, אבל זה לא מתחיל ונגמר בזה. לכן אומר לנו רש"י ככה. כן, באמת, מצד הערך הקנייני של ארץ ישראל ושנחלת חברך, אם אתה נוגע ברעה, לרעה משיג את גבולו, פורץ לתוך גבולו, אתה חייב, ולא תגזול, מדין ממון. לקחת את ממונו, ממונו של הזולת נחשב, כן, אפשר זלזל. אבל יש פה היבט יותר חשוב. שתי לוין אתה עובר בארץ ישראל. בארץ ישראל אתה גם עובר על הגבול שלא תשיג, כן, גבול רעך. מה היסור הנוסף? שבזה שאתה נכנס אל תוך חלקתו, לא רק שאתה גוזל את ממונו, אתה גם לא מאפשר לו. מה אתה לא מאפשר לו? מה? לקיים איזה מצווה? מה? מצוות יישוב הארץ מצד קדושתה, נכון? זאת אומרת, ארץ ישראל היא גם קדושה. מה זאת אומרת שהיא קדושה? פירוש הדבר שאדם ישראל לא יכול להציל לפועל את נשמתו מחוץ לארץ ישראל, כנשון הכוזרי. שארץ ישראל, לעם ישראל, היא כמו אדמת הכרם לענבים. אם אתה רוצה לשתול ענבים על פסגת החרמון, זה לא ילך. אתה צריך לשתול אותם בבקעה, אתה צריך לשתול אותם במקומות, תלוי גם איזה ענבים, בסדר, זה לא איזה בקי גדול, אבל ברור לחלוטין שהגידול הזה, יש לו אזורים מסוימים שהוא גדל בהם, נכון? אז ארץ ישראל לעם ישראל זה כמו אדמת הכרם לענבים. כן? טוב, אבל גם פה. ארץ ישראל לעם ישראל, זה המקום שרבחר השם, ארץ חמדה, ארץ הנבואה, ארץ החיים, ארץ צבי. כל הביטויים האלו, ובעצם בא לומר לנו שארץ ישראל מסוגלת, מצד קדושתה הפנימית, כן? להופיע ולגדל גידולים רוחניים ונפשיים יוצאים מגדר רגיל. האווירה של ארץ ישראל מחכים, רק בארץ ישראל אפשר לפתח את תורת ארץ ישראל, מה שנקרא תורת הכלים, אלא אם כן מדובר באיזה צדיק גדול שיושב בחוץ לארץ, והוא מצפה לראות את ארץ ישראל. ועל זה נאמר, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, מכיוון שהוא מצפה לראותה, הוא יכול גם בחוץ לארץ לכתוב חידושי תורה שיש בהם רוח של ארץ ישראל. אבל אפילו הרב קוק, תסתכלו, את ההבדל בסגנון בין אין היה ברכות א' וב' לבין שבת א' וביותר ב'. רואים את ההבדל בסגנון? רואים את הסגנון של חוץ לארץ? רואים את הסגנון של זוימל? כן? כבר אז הרב היה עצום וגדול וקדוש. אבל תראו את ההבדל בסגנון, תקראו. אפשר להגיד שהוא כתב כך, אולי הוא נמשך אחרי סגנון הדרשה ההמוני, אבל זה לא נכון, כי הוא כתב את הדברים לעצמו. את הדברים הוא כתב לעצמו. מה זה כתב לעצמו? על מה אתה הוציא את זה בספר? אבל הוא לא דרש את זה לפני רבים. זה לא דרשות. זה כותב את זה, כך הוא כתב. הסגנון השתנה. שהוא כותב שבת, אין היה שבת א', וכל שכן ב', שהוא כותב את זה ביפו. שם בשבת ב', אנחנו כבר רואים את הסגנון של אורות. רואים את הסגנון של הספרים שנכתבו בארץ ישראל. דברים מופלאים ביותר. כן? ארץ ישראל. יש לה סגנון מיוחד. ואותו חכם שהגיע לארץ ישראל ועשה 400 תעניות. 440, לא זוכר. 40 תעניות. כדי לשכוח את תורת חוץ לארץ. כדי שיוכל עכשיו להתחיל ולקבל את ההשפעה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, הוא היה צריך לסלק את תורת חוץ לארץ. 40 תעניות. מי זה רבי זיירא, אם אני אינטוי? 40 תעניות. לשכוח את תורת בבל. דבר מדהים. או, לא תשיג גבול רעך, פירוש הדבר. כן? עד עכשיו דיברנו על הצד הקנייני. אל תיקח את הקרקע שעליו הוא בונה את ביתו, שבקרקע הזו הוא זורע את ארוגותיו, זה ההשלמה של הצד הפיזי של אותו אדם. אל תגזול לו את ההשלמה הפיזית, אבל אל תגזול לו את ההשלמה הרוחנית נפשית. שאתה לוקח לו את הקרקע, את דלת האמות שלו, זה המקום ששם הוא מוציא לפועל את נפשו. אתה גורם לו להיות נבנת. אתה גורם לו, אגב, אם אתה אומר לו, לך תיקח קרקע אחרת בארץ ישראל, יש פה בעיה, למה? כי הקרקע הזו, יש פה עוד היבט, כדאי לשים לב. מה שאמרנו עד עכשיו, שהאווירה של ארץ ישראל מחכים, זה הכל טוב ויפה. אבל כל אדם יש לו את החלק שלו בתוך נחלתו, בתוך שבטו. שבט דן, משגשג יפה בנחלת דן. אבל אם אדם מדן הולך לנפתלי, אני לא אומר שהוא לא יכול גם שם להתפתח, אבל יש הבדל, נכון? זה חשוב מאוד שכל אחד יכיר את מקומו, את נחלתו, כן? ואת שטח שבטו, שם הוא ישגשג ודאי יותר. אדם צעיר, איזה חכם מכיר את מקומו, גם במובן הזה. יש פה בעיה כפולה. א', אתה הופך, אתה גורם להיות נב ונד, כן? מצד קדושת ארץ ישראל הכללית, אתה מסיע אותו ומסלק אותו ממקומו. ב', המקום הזה שבו הוא נמצא, יש לו משיכה מיוחדת אליו. אתה חושב שסתם הוא קנה בית, בנה בית ברמת הגולן? רמת הגולן זה המקום שהוא אוהב את הזריחות של רמת הגולן, והוא אוהב את האווירה, הוא אפילו יכול להסביר לך למה. ונפשי יודעת מאוד, הוא נמשך מאוד לחלק הזה. ויש אדם אחר שנעימים לו, כן? אדמות המדבר, מעין גדי הוא לא יזוז, זה לא משנה כמה מעלות בצל יש שם בקיץ, כן? לא משנה בכלל. הוא בעין גדי, משם הוא לא זז. כל חייו בעין גדי. כל אחד בעניין שלו. אם כן, זה שהוא בחר במקום הזה, חזקה שוודאי המקום הזה מיטיב עם נפשו, עם נשמתו, וגם עם קנייניו החיצוניים. כנגד שתי איסורים אלו, יש לנו כאן את שתי הלווין. מה שאין כאן בחוץ לארץ, כמו שאמרנו, שבחוץ לארץ עוברים רק בלב אחד. ומדוע? חוץ לארץ יש רק את הצד הקנייני. הציבי לך ציונים. כל מה שאדם מקיים מצוות בחוץ לארץ, זה מצד הציבי לך ציונים. ציבי לך ציונים שתהיו רגילים לקיים את המצוות שתבואו לארץ. שרק פה המצוות מתקיימות במילואנה. במילים אחרות, רק פה אפשר לשחות את שפופרת הקדושה של המצוות ולהוציא את הקדושה החוצה. ארץ ישראל מסוגלת לזה מצד התכוננות הנפש למפגש עם המצוות. כן? לא באופן אוטומטי זוכים לזה. אדם גם פה צריך להתאמץ וכן הלאה. אבל שהוא יעשה את שלו, כן? אין שום ספק שקדושת ארץ ישראל תסייע לו לקיים את המצוות באופן שהמצוות יריקו עליו את כל שמן הקדושה, וכך הוא יוכל להתפתח, להתעלות ולהתקדש. מה שאין כן לחוץ לארץ, שלא נבין, חייבים לקיים מצוות לחוץ לארץ. חייבים. אבל הם לא יכולות להוריק את ביר קטן בחוץ לארץ כמו בארץ ישראל. מבחינה זו זה כבר בגדר של הציב לך ציונים, כי אם מצוות בחול, זה בחול, זה הציב לך ציונים בעצם. דבר מעניין, הבחנה מעניינת. זה לא המצאה שלנו כמובן, כולם מכירים את הביטוי הזה. מופיע ברמב"ן, לא רק ברמב"ן, זוכר את זה, משום מה דווקא משם, אבל אלו דברים ידועים ומפורסמים. כן. אלו דברים שרציתי לומר פה בעניין הזה של השגת הגבול. אנחנו נראה עוד רש"י אחד. בואו תראו שוב בפרשת הקללות, בפרשת הקללות, בערעורים, הכוונה בערעורים, ערעור האיש וכולי, כן. איפה זה? בואו תעזרו לי, משגה עיוור בדרך. מי רואה משגה עיוור בדרך? מה? ארו משגה עיוור בדרך, כן. ממש סמוך ל... ממש פסוק. סמוך, שימו לב. ארו משגה עיוור בדרך. 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 ויאמר כל העם, אמן. משגה עיוור, אומר רש"י, הסומה בדבר. ומסיעו עיצה רעה. סומה בדבר ומסיעו עיצה רעה. כן, תראו, הסמיות באופן כללי, מה שנקרא העיוורון, העיוורון. אם נשימו לב, אם נשים לב, נוכל לראות זה על עצמנו. יש דברים שהסמיות שלנו היא, הייתי אומר, מוחלטת. אנחנו בכלל אין בנו שום מושג ביחס לעניין מסוים. שום מושג. לא יודעים על קיומה בכלל. יש סמיות שאני יודע על קיומו של דבר, ויש לי גם רצון להשיג אותו, אבל הסמיות היא חלה ביחס לדרך ההשגה. דרך ההשגה. זה בדרך כלל, כן, זה נקרא עצות חלוקות, לפי הרמב״ם, לפי הרבי נחמן ברסלב, הוא קורא לזה העצות החלוקות, שאתה נכנס למצב של ספק, כן? אתה רוצה דבר מסוים מאוד מאוד, אבל אתה לא מצליח להכריע על ימין ועל שמאל, איך לעשות את הדבר, כמה, כן, וכולי. יש לך הרבה שאלות והרבה ספקות סביב הדבר שאותו אתה רוצה. זה בדרך כלל הסמיות היותר מוכרת ויותר מפורסמת, שאנחנו נפגשים איתה יום יום, כן? ספקות בענייני החיים, לקנות דבר מסוים, עוד דבר מסוים, עם מי ללמוד, עם מי לנסוע, כל מלא 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 ספקות. זה סמיות מסוג שני. כלומר, הסמיות הראשונה היא סמיות במובן הזה שאין לי בכלל דחף או רצון לדבר. אני סומה, אני לא יודע אם שמאלי ימיני, כמו ילד קטן, שיש דברים שבכלל לא רוצה ולא יודע על קיומם, מה שאין כאן אדם מבוגר, אותם דברים כבר נכנסים לחוג הרצון שלו, והוא אכן רוצה אותם, אבל המבוגר, יכול להיות שהוא יתקל בקשיים עצומים, בכל מה שנוגע למימוש הרצון הזה. יהיו לו המון המון שאלות, על פני כל מרחב הביצוע וההתקדמות למימוש העניין, יהיה לו המון המון שאלות. אלו שתי סוגי הסמיות, כן? נדבר פה על הסמיות נפשית, יש את הסמיות הפיזית, פשטות, כן? הסמיות הנפשית היא נוגעת למידת החיבור של אדם לדברים. או שאתה לא מחובר בכלל, או שאתה מחובר, אבל יש לך ספקות לגבי דרך ההשגה של הדבר. המצב של פיקחון העיניים, זה מצב כמובן שכבר אתה יודע איך להשיג את הדבר, כן? יודע איך ללכת אל עיר, כן? כסיל, איך כתוב? כסיל, לא יודע ללכת אל עיר, כן? כסיל תיגענו תפשוטו, לא ידע ללכת אל עיר, משהו כזה. הוא רוצה להגיע אל העיר, אבל לא ידע ללכת אל העיר. יש לו ספק. עכשיו, מה קורה במצב הספק הזה? אומר לנו רש"י, משגה העיוור בדרך, הוא רואה אנשים בדרך. כולנו בדרך. אחת הסכנות הגדולות עם בעלי תשובה, כן? אני חייב לומר, בעלי תשובה שנמצאים בדרך, יש פה שתי סוגי בעלי תשובה. יש בעלי תשובה שהגיעו עם איזה רצון אדיר פנימי להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לעצמם, להתקרב לתורה, באמת, לקדושה. אבל יש בהם רק את הדחף הכללי, הסתום הזה, ועכשיו הם הולכים בדרך. מגיע מישהו, רואה את הבעל תשובה הזה, רואה את העיניים שלו, רואה את הניצוץ בעיניים, רואה את החשק, את ההתלהבות, ואז הוא מחליט להטות אותו אל חצירו. אל הזרם שלו, אל המחנה שלו. מה הוא מנצל כאן? את העובדה שפלוני לא יודע מה הוא רוצה. הוא יודע דבר אחד, הוא רוצה יהדות, הוא רוצה אותנטיות, הוא רוצה קדושה, הוא רוצה ישראל סבא, הוא רוצה תורה. די, מספיק, הוא כבר היה חילוני הרבה שנים, די, הוא עשה שטויות, עשה טעויות, די. הוא רוצה דבר מלך שלטון, הוא רוצה להתחבר. כן, לדיבור אלוקי. זו הגדרה מאוד כללית, אבל זה בוער בתוכו. ועכשיו הוא הולך בדרך. ויש אנשים שזו המומחיות שלהם. הם רואים עיוורים שהולכים בדרך. במובן הזה, זה הביטוי, הרו משגה עיוור בדרך. זה ביטוי פרדוקסלי, שימו לב. אם הוא עיוור, איך הוא בדרך? אם הוא עיוור, שישב בבית. אבל הוא פקוח עיניים, אבל הוא עדיין עיוור ביחס לשאלות המימוש. הוא יודע שהוא רוצה לעשות הרבה תשובה, הוא לא יודע איזה זרם מתאים לו. הוא מחכה שמישהו באמת יפגוש אותו על דרכו, מה הוא יעשה? הוא ירד לעומק הרגשותיו, הוא יתבונן מי האדם הזה, מאיפה הוא בא. הוא בא מעיר דרומית, מעיר צפונית, הוא בא מקיבוץ, הוא בא מכפר, הוא היה טייס, הוא היה פה, היה אומן. צריך לראות מי הבן אדם, איזה אופי של תשובה יתאים לו, כן? מבלי שאותה תשובה תזיק לו, מבלי שאותה תשובה תייצר את צעדיו, לא תאפשר לו להמשיך ולאחוז בכישרונותיו. יש תשובות שמסרסות 80% מנפש האדם ומשאירות אותו עם איזו תשוקה רוחנית כזאת מחוסרת איברים, כן? שמתממשת בשלוש תפילות ביום, בקביעת עתים לתורה, באיזו מין התרגלות לאיזושהי קהילתיות כזו. אבל הבן אדם הזה הוא מחוסר איבר, לא רק אחד, מחוסר הרבה איברים. למה? הוא היה עיוור בדרך, חטפו אותו, הכניס אותו פנימה, ומאז הוא חי איזה מין חיים כאילו, כן? של נכה, פשוט, עם הרבה נכויות. כלומר, זה יכול לקרות לכל אחד. זה יכול לקרות לאדם שמגיע גם לפה. ושהוא הולך בדרך, מביאים אותו למכון מאיר. ולא מתאים למכון מאיר. כשמביאים אותו למרכז הרב או להר המור, וכבר היה מקרה כזה. על אח אחד שלמד במרכז הרב לפני הרבה שנים, והביא את אחיו מכפר חסידים למרכז הרב. שכנע אותו לבוא. והאח הזה סירב. כל כך היה טוב לו בכפר חסידים, היה שם אילוי. אבל האח הזה במרכז הרב אמר, שמע, אתה זה שמחת שוטים. אתה בגן עדן ששוטים. בוא ותראה את הגודל שאתה מפסיד. כבר שנים, שנים. אם היית יודע מה מדברים פה במרכז הרב, אז היית מבין על מה אני מדבר. הוא שכנע אותו, והגיע לכאן ליום רבי יום רביעי או חמישי, הוא היה פה איזה חצי יום, האח מכפר חסידים, הוא אמר לו, אחי, תהיה לך אשר לך, אני מבסוט שם. הלך! אמר האח, פה במרכז הרב, לא פעלתי נכון. הייתי צריך להכין את האנשים שאיתם הוא ייפגש, הייתי צריך לפתוח לו את החלונות המתאימים, כן? לתכנן את זה כמו מבצע צבאי. החליט ועשה. אמר, אני אביא אותו יום חמישי. יום חמישי זה יהיה ככה עבודת התורה של ימות החול, יום שלם, מפגשים, גדולי הרבנים, הבית, מפגשים פרטיים, שיעורים צומצמים עם חבורות, אפשרות לשאול ש... קיצור, עשה לו תוכנית חבל הזמן. יום שבת זה היה אמור להיות בהפקה שאין כדוגמתה. יום שבת. ביום שבת היו אמורים לאכול סעודות אצל הרבנים. בנה את כל התוכנית, בא עם הכל מוכן, עד הפרט האחרון. אמר לו, אחי, בוא תפסיד עוד יומיים מהחיים, מקסימום. תסבול, לא יודע אם תסבול שם. נכון, לא מצא חן בעיניך, אבל תעשה לי טובה, אני מבקש לך עוד ניסיון אחד וזהו, אני יורד ממך לנצח. עזוב, אבל אתה מבטיח לי. אמר, אני יורד ממך לנצח. בא איתו ביום חמישי, גם תוכנן, מסלול מכשולים, חבל לזמן. טק, 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 טק. מסתכל על הפרצוף של אחיו, רואה הבעת פנים של נינוחות, הקשבה, סקרנות, ככה יושב מול הרב, זה. אמר, עובד העסק, וואו, יש. מגיע שבת בכלל. סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישי, שיעורים. מוצאי שבת, אומר לו, נו אחי, מה אתה אומר? שיחקת אותה. שיחקת אותה. אני נשאר. נשאר ללמוד. עכשיו, כפר חסידים, בחוץ שכזה, היה אילוי. היה מבחירי תלמידיה, כן? כן, מבחירי תלמידיה. תפילות שלו היו תפילות, שמחה אדירה, היה שמחה גדולה, שמחה גדולה. התיבה קולטת אותו. התיבה הזו שנקראת כפר חסידים, קלטה אותו יפה. קלטה אותו מאוד יפה. כן? זה היה חשוב להגיד דבר הזה, כדי שנבין מה קרה פה. בקיצור, למחרת ביום ראשון, הבחור תפס את מקומו בית המדרש, כמובן הוסיף הרבה נופך מדילי, היה ככה עם בגד שחור, ככה פתאום, זה מראשוני הסנוניות, כן? עם השחור לבן, שהגיעו למרכז הרב, אפשר לראות אותם היום פה בים ירושלים, לפעמים ככה מספסלים אחוריים, יושבים, שומעים דרשות, ככה, זה מאוד מעניין, זו תופעה כזו, כי היא מאוד מצומצמת, אבל יש הרבה כאלה שמגיעים מהשכונות בפנים, מגיעים למרכז הרב, מאוד מעניין. הוא היה ככה ממש בין הראשונים. היה רחור, ככה עם חליפה שחורה, חולצה לבנה, יושב, לומד, היה קצת אוף מוזר, אנשים מסתכלים, רואים, מבסוטים. יושב, לומד, הקול שלו ככה נשמע ברמה, אתה בחכם רציני, אחרי שלושה ימים, נפקד מקומו, שמונה, שמונה וחצי בוקר, תשע, לא היה דבר כזה עוד. איפה שמענו דבר כזה? שפלוני לא יבוא לבית המדרש עוד לפני כולם? איפה שמענו דבר כזה? אחיו רואה שהוא לא נמצא, אמר, לך לבדוק. לא היה פלאפונים אז. הלך לחדר, רואה אותו שוכב במיטה. אמר, מה קרה? אין לי כוח לקום. אין לי כוח לקום. מה קרה לך? לא יודע, אין לי חשק לכלום. לא התפלל, לא אכל, לא בא ללמוד. אז בואו, בואו ניכנס לבית המדרש עכשיו. לא, לא, אני, מה זה? אני פשוט רוצה רק לישון ולישון. בדקו את העניין, אחרי כמה ימים, שככה זה חזר על עצמו יותר גחוע. פשוט ישן כל יום. בדקו את העניין והגיעו למסקנה שהוא בדיכאון. אז דיכאון הבחור. בדקו ומצאו, ככה אמר הרב טאו בזמנו, אני שמעתי את השיעור הזה כמה פעמים הרב טאו, את הסיפור הזה כמה פעמים. בדקו ומצאו, הבחור הזה, כן, בעצם הוציאו אותו, איך אומרים, מהמים הטריטוריאליים שלו. זה נחמד, נכון, שמע שיעורים, מאוד, אבל אין לו את הנפשיות לקלוט את הדברים. או לפחות, לא בצורה כפי שאחיו ציפה. יכול להיות שהוא צריך לחזור לשם, לערער בדברים, ולקרוא מדי פעם איזה פסקה. אבל אתה לא יכול להוציא אותו מהמים הטריטוריאליים שלו, ולשים אותו באקווריום, כן? מבלי לוודא שיש לה את כל התנאים. יש אקווריומים גדולים בכל מיני מקומות בעולם, ביפן, יש בארצות הברית, אבל ביפן זה יותר, זה הכי גדול בעולם. כן? שמש מחכה תנאים של אוקיינוס. לקחו דגים מהמים הטריטוריאליים שלהם, יצרו אקווריום שיש בו את כל הנתונים של כברת הים, ששם אותם דגים חיים. אקווריום אדיר, עצום, משהו כמו חצי מהשכונה פה. כן? משהו נפלא. ויש שם את כל, כמעט את כל צורות החיים שיש בתוך הים שם. אבל דואגים לזה. 24 שעות ביממה, המים האלה מנותרים, כן? רמת מלחים, חום, הבדלי טמפרטורות, אזורי רבייה, משהו מדהים, פשוט לא יומה, זה דבר אדיר, כן? אבל אתה לא יכול להוציא אותו מהמים הטריטוריאליים שלו, לשים אותו באקווריום, נכון שהוא יפה, יש בו יהיה אלמוגים, ואתה לוקח אותו מים מלוכים למים מתוקים, אתה יכול להרוג אותו, כן? יש בעיית לחצים, כן? אתה יכול להרוג אותו, זה מה שקרה לו. כך הגיעו למסקנה. לא שייך. לא שייך. ארור, משגה, עיוור, בדרך. כן? אף שהוא לא היה עיוור, זה מכפר חסידים. היה לו טוב בכפר חסידים, הוא ידע מה טוב לו. אבל אף על פי כן הוא שלף אותו והוציא אותו משם. זאת אומרת, העניין הזה של משגה עיוור בדרך הוא באמת נוגע, כן, ביחסינו כלפי אנשים שאנחנו מבחינים אצלם רצון. אנחנו צריכים לדעת. שאדם רוצה, לא בטוח שהוא יודע מה רוצה. וכשאני בא ונושא ונותן איתו, אני חייב להשלים את הבירור הזה. הוא לא יודע להגיד מה הוא רוצה. זה כמו ילד קטן שהוא בוכה, הוא לא יודע להגיד למה הוא בוכה. אתה רעב, מגרד לך בחיתול, אתה עייף, כואב לך משהו, הוא לא יודע להגיד. הוא עיוור בדרך. אתה רק רואה שיש לו צורך מסוים. אתה לא יכול לקפות עליו את ההבנה שלך. אתה צריך לרדת לסוף דעתו, אמו אנוכי בצרה. אחרת, אתה יכול להשגיע אותו בדרך. אתה יכול להביא אותו למקום שלא שייך לו. ואז יוצא שכרו בהפסדו. כלומר, נחזור ונסכם את העניין ונאמר כך. עיוור בדרך, זה תחילת וראשית התעוררות הנשמה, שבאור המקיף שלה, היא מציפה אותנו בתחושה של הסובבה, בשווקים. אבקשה את שאהבה נפשי. הסובבה בשווקים. מוציאה אותנו להסתובב. להסתובב. אנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו מחפשים. אנחנו לא יודעים. אנחנו מסתובבים. אנחנו מסתובבים. ואז בתוך העיר הזו, יש כל מיני אנשים. כלומר, ההתעוררות הנשמתית הזאת הראשונית שמופיעה בנו, ומוציאה אותנו מחוץ לביתנו, מחוץ לשגרה, מחוץ לקיפאון, מחוץ לקיבאון, מוציאה אותנו לרחובה של עיר, ההתעוררות הנשמתית הזו לא בהכרח היא מודיעה לנו מה אנחנו מחפשים. איזה כוח צריך להצטרף אליה כדי שנדע מה מחפשים? כוח הדעת. גם בלא דעת, לא טוב. כוח הדעת. אדם שואל את עצמו, רגע, למה אני מסתובב בשווקים? אני מחפש משהו. למה אני מסתובב בשווקים מחפש? מה, אני לא מוצא את זה בביתי? לא. ביתי זה המקום של ההרגל. ביתי זה המקום של חוסר ההתקדמות, של הקיבעון. אני מחפש חידוש. למה אני מחפש חידוש? איזה סוג של חידוש? חומרי, רוחני? אני מחפש חידוש רוחני. משהו מעבר לכסף שיש לי, מעבר לביטחון הכלכלי שיש לי. אני מחפש משהו אחר. חידוש רוחני אני מחפש. איזה סוג של חידוש רוחני אני מחפש? אני רוצה להיות אדם יותר כללי. יותר כללי. אז אם כן, איזה בית מדרש אני מחפש? אני מחפש בית מדרש ששם דורשים בשבחה של הכלליות. אני בכלל, אני גם מחובר מאוד לארץ ישראל. אני מרגיש שאני לא יוכל להיות במקום ששם ערכה של ארץ ישראל ועניינה של ארץ ישראל, בכלל או בפרט בדורנו, לא ידברו על זה שם. אני יודע לאן. חבר'ה, האם מצאתם את שאהבה נפשי? הראיתם את שאהבה נפשי? מה נפשך אוהבת? חידוש, רוחני, כללי. תורת ארץ ישראל. תראה, רחוב הרב צבי יהודה, אתה רואה שם, זה ישיבה, קוראים למרכז הרב. אני יודע. הוא יכול להגיד בדיוק איפה הוא. תשמע, אני מחפש רוח ישראל סבא, כמה שיותר צניעות, כמה שיותר הבדלה, זהירות, קלה כחמורה. אתה רואה שם, שם, אחרי רשות השידור, גאולה, יש שם הרבה ישיבות, תלך. זה הרבה בסדר גמור, אין שום בעיה. אנשים נפלאים, קדושים, אחינו בני ישראל, יש הרבה מה ללמוד מהם, הלוואי אלינו, והרבה מהדברים, כן? אבל שאלה מה אתה מחפש? אבל אם אתה לא מצרף את אור הדעת להתעוררות הראשונית, אתה עיוור בדרך. אתה בדרך, אבל אתה עיוור, פרדוקס. אתה בדרך. מה מעניין? הסומה בדבר, כן? מה זה בדבר? במה הוא סומה? הסמיות שלו מצד הדעת, הוא פיקח בנשמתו, אבל עיוור בדעת. אסומה בדבר. מה זה דבר? שימו לב לביטוי. הוא לא יודע לדבר. הוא לא יודע להסביר מה הוא מחפש. זה נקרא אסומה בדבר. כן? הוא פיקח ברצון הכללי, וסומה בפירוט של הרצון הכללי. סומה בדבר. ומסיעו, מה זה מסיעו? מלשון מסע. הוא מטעין על כתפיו את מסע העצה שלו. כלומר, למה הוא מקבל בכזו קלות את המסע על כתפיו? כי הוא משתוקק, צריך להבין, אדם שמחפש, אדם צמא, אתה יכול לתת לו גם מים באושים, הוא ישתה אותם. כי הוא צמא, הצמאון מעביר אותו על דעתו, אז הוא יכול גם לשתות מים באושים. זה כמו אדם שרוצה עכשיו, אין לו לחם לאכול. מרוב תשוקה ללחם הוא מוכר את הקרקע שלו. זה נקרא עצה שאינה הוגנת לו. זה מקום אחר שאומר. עצה שאינה הוגנת לו. מה זה עצה שאינה הוגנת? אומר לו, תן לי קרקע וכך חמור. אתה מבין? מתי אדם מוכן למכור את קרקעות מורד חמור? כאשר הוא במצוקה. אדם במצוקה מסוגל גם ללכת להתנצר, רק שיתנו לו כמה פרוסות לחם. הוא עיוור בדבר, יש פה תשוקה אדירה, זה לא משנה אם זה פיזי או תשוקה רוחנית. אדם שיש לו תשוקה רוחנית לחיפוש האמת, יש סכנה גדולה שהוא יגיע גם למנזר, שהוא יגיע לכל מיני כתות, כל מיני דברים, ודאי, הוא עיוור בדרך. לכן קל להסיעו. אדם כזה אפשר לשים לו על הכתפיים את מסע העצה. אתה מנצל את ההשתוקקות, את הצמאון הזה שמעביר אותו על דעתו. זה לא טוב לנצל את זה. סיפר לי אחי, כן? אני מדבר על אחי הרבה, אה? סיפר לי אחי, לפני זמן לא רב, אמר לי, הוא עובד בנדלן, מוכר וקונה דירות, לבני תעשייה ודירות אחר, מארצות הברית. הוא אומר לי, שבא מישהו לקנות דירה, הוא מציג את הדירה באתר וזה, רואים ככה זה, מגינה, כל הסביבה, נחמד כזה וזה, ויש לפעמים אנשים שטח, מתקשרים, אני רוצה את הדירה הזו. אפילו בלי לראות. הוא אומר לה, אני לא מוכר לך. עד שלא, אתה לא בא לראות. כן? אחרי שהוא בא לראות, מסתכל על הדירה, אני רוצה לקנות. לא, לא, לא. תיכנס לחדרים, תסתכל. אתה יודע מה צריך לבדוק? נותן לו רשימה. צריך לבדוק דברים. אתה בדקת? אל תתלהב. אני לא רוצה למכור לך בגלל שאתה מתלהב. אני רוצה שתדע מה אתה קונה. כך אומר לו. זה לא יאומן. ואי אליי, מה אני אגיד לכם? ואי אליי. מזכיר את הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה. הוא הזכיר פה דירה בקירת משה. שהיו אנשים באים לקנות, להזכיר את הדירה שלו, אחרי שהם כבר, לפני שהם כבר באו לחתום. רגע, רגע, אתה ראית את הסדק שם בקצה? זה מוצחים בניך הסדק? כן? אתה רואה שם, זה קצת שבור. אתה יודע לך פה הצנרת, אני לא אחלף את הרבה שנים. זה בסדר? היה מודיע להם את כל החסרונות של הדירה. כל החסרונות של הדירה. אני לא מוכר לך על בסיס התלהבות. אתה מתלהב, אתה יכול להיקשל. אני רוצה שתדע מה אתה צריך לבדוק בדיוק. אחרי שהוא בודק את הכל, עשינו איזה. לא לנצל צמאון של אנשים, או לפחות לא לנצל בצורה לנכונה. מסיעו עיצה רעה. העיצה הזו היא לא מתאימה. כלומר, הוא מציע לו עיצה, כלומר, מה חסר לו אותו אדם? דעת. יש לו כבר את מה? את ההתעוררות הנשמתית יש לו, מה חסר לו? דעת, נכון? אז הוא נותן לו דעת, אבל זה דעת או עצה רעה. משלים את חסרון הדעת, היינו, את המסלול, לאן ללכת, כן? את הדרך, הוא משלים לו את זה, אבל בעצה רעה. כמה צריך זהירות בעניין? כן.
אני רוצה שוב. בואו,
חתר, אני יכול להם שכל נורא. עוד פעם, מה אתה שואל? אין איזה דרך שואל?
אין דרך שיותר נכונה משאר הזה, אבל יש
יותר דרך כזמת. אין דרך שיותר נכונה, יש דרך שיותר מתאימה. כל אחד ואחד יש לו את הדברים המתאימים לו. יש דרך שהיא מתאימה, לא יותר מתאימה, אלא כל דרך היא מתאימה למישהו אחר. כל הזרמים ביהדות היום, כל אחד מן הזרמים האלה עם הדגשים שלו, זה מתאים לנפשות העושות. הנפשות שמקיימות את הדברים, זה מתאים להם. הבעיה עם דרכים, שדרך, כן, או אלה שאוחזים בדרך, לא תמיד מבינים שהדרך הזו היא מתאימה להם ולא לאחרים. והם מנסים לקפות אחרים, או לכל הפחות לבזות, לזלזל או להתעלם מדרכם של אחרים. במקום להבין שזה מלאכתו בבית, זה מלאכתו בשדה. כן? אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, אל תבוז לכל אדם ואל תהיה מפליג לכל דבר. כן? זו הבעיה. שמנסים להגדיל את הערך של הדרך של, כן? את הדרך המסוימת, להגדיל אותה ולבוא ולומר שיותר שייכים אליה. וכל מי שלא בדרך הזו הוא חלילה מפסיד את עיקר היהדות ולא תואם טעמה של קדושה ועבודת השם באמת. פה הבעיה. אבל אין שום בעיה להסכים שהתפיסה הזו, עם כל המגרעות שיש בה מבחינתי, או מבחינתם המגרעות שיש בדרכי, כן? אין שום בעיה להסכים שעם כל המגרעות, כן? זה דרך שהיא מתאימה, כמו שאומר הרב קוק מוסר אביך, כן? אומר שלפעמים אדם עושה מעשה לא טוב, שבחסרונותיו של המעשה הוא מגן עליו מפני חסרונות גדולים יותר. עד כדי כך. לכן אין עניין להוכיח כל אדם, כן? בכל מחיר. לפעמים גם אם אדם עושה דבר שלילי, תניח לו. עדיף שיעשה את זה פה מאשר יעשה את זה בחוץ לארץ. כן? וילך בכלל ויתבולל בעם אחר. אז עדיף שיהיה פה לפחות. כן? זה עדיף. כן? אז נכון שהוא לא בדיוק, אבל עדיף שיהיה כאן ולא שם. אז כל דרך, עם כל חסרונותיה, היא מתאימה לאנשים האוחזים בה. יחד עם זה, ככל שאנחנו מתקרבים לתקופת הגאולה, הקדוש ברוך הוא מרמז לנו שדרכים מסוימות מתחיל לעבור זמנם ותוקפם. הזמן שלהם, שעת הכושר שלהם הייתה יותר בתקופת הגלות, פה בארץ ישראל, כן, הדרכים האלה מתחילות להיות באמת לא בנות מקומן. כן? לא בנות מקומן. ומטבען הדרכים האלה הולכות ומצטמצמות, הולכות ומצטמצמות בתוך גטאות משלהם, ולפי אותה המידה שאלה שאוחזים בדרכים האלה יהיו מוכנים להיפתח ולהתכלל במה שקורה בעם ישראל, גם משהו מהדרכים האלה יישאר. אבל אם ההתבצרות בתוך השיטות האלה, כן, תמשיך לשאת את האופי הגלותי, חזקה על הדרכים האלה שיעלמו. כן? כי לא מצטרפים חדשים, זה רק בתוכם. אין בעלי תשובה שמצטרפים למקומות האלו, ולאט לאט זה הולך ונעלם, הולך ונעלם. כן? חייבים להתעכל בתוך תורת ארץ ישראל. ואנחנו רואים את זה היום. יש זרמים שאף על פי שבמקורם, שורשם במקורם זה במקום בגלות, בעומק הגלות, אף על פי כן, רואים שמתחילים להתקלל עם ארץ ישראל, יותר פתוחים למה שנעשה כאן, יוקחים חלק, כן? בהרבה הרבה תחומים, גם הפוליטיקה, כן? גם מסחר, כן? גם החברה הישראלית, ולפי אותה מידה שהם נפתחים לתורת ארץ ישראל, יש קיום גם לחלקים המובחרים שבתפיסתם ושיטתם. כן? כל דודי דופק. קדוש ברוך הוא מתחיל, כן? לזעזע את השיטות האלו, כדי שיעשה איזשהו בדק בית. כן? בדק בית. כן? עד כמה התפיסות האלה רלוונטיות, עד כמה הם, כן? מתאימות לעידן, לתקופה הזו וכן הלאה. זה ודאי קורה. כן? טוב, בסדר. נסיים כאן.